שלום שלום, שלום לכולם, ערב טוב, ערב ט"ו באב. שיעור יותר אופטימי, ברוך השם, מהשיעורים הקודמים שהיו בבין המצרים. על אחד הנושאים החשובים ביותר שקיימים, שכואבים לכל כך הרבה הורים שיושבים כאן, שמדיגים כל כך הרבה גברים וכל כך הרבה נשים, וכולנו היינו בסרט הזה, כולנו התלבטנו באותה שאלה, מתי הרגע להתחתן? מתי הרגע שבני זוג יכולים להשתכנע ולומר, זה הנסיך, זאת הנסיכה, זה האדם שאיתו רציתי לבנות את החיים, אפשר כבר להציע נישואין, אפשר כבר להתקדם הלאה. האריה מלך החיות נהיה חתן במזל טוב. כל בעלי החיים ביער מתקבצים לאחל מזל טוב למלך היער, הם נוגעים בו, מלטפים אותו, אחי מזל טוב, אחי חיים מאושרים, אחי חיים טובים. האריה מגיש גם איזה דגדוג ברגל, העכבר הקטן נוגע לו ברגל ואומר, אחי מזל טוב, אחי ראה חיים. זה כבר היה יותר מדי בשביל האריה. אתה לא מתבייש? אני אחיך? אני המלך שלך, מי אתה בכלל שתקרא לי אחי? חייך העכבר ואומר, זה בסדר, גם אני לפני שהתחתנתי הייתי בטוח שאני מלך. ערב ט"ו באב, חג השידוכים היהודי, ננסה עוד מעט להבין איך הוא הפך להיות חג השידוכים, למה אין לנו מספיק חגים ואין לנו מספיק מועדים, גם ככה יהודי לא עובד חצי מהשנה, אז מתברר שיש לנו עוד חג, ובזמן בית המקדש זה היה החג הגדול ביותר בשנה, אז ננסה להבין למה דווקא בתאריך הזה, ולמה צריכים עוד חג, ולמה הוא התבטל אחרי בית המקדש. כל כך היה יפה אם גם היום היה לנו את ההזדמנות הזו, כמו שנראה שדרכה בנו כל כך הרבה בתים בישראל. על כל פנים, ערב ט"ו באב, וכל שנה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת בט"ו באב את מצב הגירושין והנישואים בישראל. לצערנו, אחוז הגירושין עולה מדי שנה. אבל מה שנוגע לענייננו, שלא רק האתגרים בפני הנישואים גדלים כל שנה, אלא גיל הנישואים מתאחר. הגיל שבו צעירים מחליטים שזהו, אפשר כבר לומר, תנשאי לי, אפשר כבר להחליט, לפרסם להורים על מזל טוב, על חתן וכלה, להכין חתונה, הגיל הזה מתאחר, הרגע שבו מקבלים את ההחלטה, זה הולך ונדחה מדי שנה. פעם זה היה גיל 23, אחרי זה 25, אחרי זה 30, ועכשיו גם גיל 35 הוא אפשרי לצערנו, כמעט כפול מהגיל שאמרו חז"ל, בין 18 לחופה. ובאמת מה שמפריע להרבה צעירים לקבל את ההחלטה להתחתן, זה הפחד הזה. האם אני עושה את הדבר הנכון? אנחנו חיים היום בעידן האינדיבידואליזם, העידן של היחיד, העידן שבו כל אחד מודע לעצמו, לייחודיות שלו, לאיכויות שלו, למעלות שלו, מאוד מאוד חרד למרחב הפרטי המקודש, להצלחה שלו, שאף אחד לא יאיים על ההצלחה שלו, לא יפריע לו, לא יעכב אותו, ולכן עצם החתונה מתאחרת, וגם כשכבר מתחילים לחשוב על זה, יש לך תמיד את הפחד, האם כבר הרגע, האם זה באמת האדם, שחס ושלום לא ניפגש עוד שנה ברבנות. אז מחכים הרבה מאוד זמן בדרך, ומה שאנחנו רוצים לשאול היום, כמה זמן באמת צריכים לחכות לפני החתונה? מה הרגע שבו בן אדם יכול להגיד, זה היא, זאת האישה שחיפשתי, זה הגבר שחיפשתי, זה מי שאני חלמתי עליו, ויאללה, מתקדמים ומודיעים להורים וסוף סוף שוברים צלחת, מה הרגע שאפשר להיות רגועים ולומר מתקדמים? אז דבר מאוד מעניין, בתורה יש שני סיפורי שידוכים, שידוכי יצחק ורבקה ושידוכי יעקב ורחל. והדבר המדהים והמשותף בין שניהם, הם מתרחשים בדרכים מאוד אחרות, אצל יצחק ורבקה שולחים את העבד להביא את רבקה מחרן, במקרה של יעקב הוא בעצמו הולך אל הכלה, הולך לבית לבן ועובד 7 שנים בשבילה ועוד 7 שנים, שני סיפורים מרתקים ושונים מאוד, אבל הדבר המשותף בין שניהם, שהחתונה מתרחשת מהר מאוד. זמן קצר מהרגע שהם פוגשים את הכלה, את המיועדת לראשונה, עד שהם מכריזים מזל טוב, עד שהם אומרים, אותך אני רוצה ותהילו לאישה ויהווה. בשידוכים הראשונים אצל יצחק ורבקה לא כתוב כמה זמן זה היה, אבל מסמיכות הפסוקים נראה מאוד מהר. העבד מביא את רבקה לבית יצחק, היא רואה אותו, והפסוק הבא כבר מספר, ויביאה האוהל השרה אמו ותהילו לאישה ויהווה. זאת אומרת שזה היה מהר מאוד. בסיבוב הבא אצל הבן, אצל יעקב, כבר כתוב במפורש, חודש ימים. חודש ימים מהרגע שהוא הגיע בפעם הראשונה לבית לבן, עד הרגע שהוא אומר, מבקש, אעבודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. הוא נמצא שם חודש ימים, לבן שואל אותו אחרי חודש, הגיד לי מה מזכורתך, למה באת? אתה לא נראה לי אחד שבא לקרוא עיתונים, לגלוש באינטרנט, למה הגעת לכאן? הוא אומר, יעקב אבינו, באתי בשביל הבת הצעירה שלך. אז זה חודש ימים מהרגע שהוא בפעם הראשונה פוגש אותה, נכון, אפשר לומר שהם היו בני דודים, אבל הם לא הכירו אחד את השני. צריך להבין, יצחק לא הכיר את רבקה, הרי העבד מסתובב ולא מוצא אותה ועושה סימנים כדי לדעת במי מדובר, וכך יעקב לא הכיר את רחל. מעבר לפער השנים העצום שהיה ביניהם, הוא לא הכיר אותה. בסך הכל פעם ראשונה שהם נפגשים, ואחרי חודש הוא כבר אומר לאבא שלה, ברחל בתך הקטנה. אז זה זמן קצר מאוד, והשאלה היא, מה מונח כאן? כמה אפשר להכיר בחודש ימים? כמה אהבה אפשר לבנות? כמה אהבה אפשר למצוא בחודש ימים? מה בעצם התורה רוצה ללמד אותנו עם הסיפור הזה? מהי ההכנה לנישואין מאושרים? ומה שאנחנו רוצים לומר היום, ונתחן את זה כל השיעור מכל כך הרבה כיוונים, נלמד את זה מהמצווה הגדולה ביותר בתורה, ממצוות אהבת השם. משפט אחד, התפיסה התורנית היא שאהבה לא מוצאים, אהבה יוצרים. זה לא כל כך משנה. אם זה בדיוק, ממש בדיוק אותו האדם שחיפשת תמיד, השאלה היותר חשובה היא, כמה אתה מוכן ללכת לעבוד בשביל לבנות את האהבה. כי התפיסה של התורה היא שאין דרכים קצרות לאהבה. אין דרך קצרה שבה אתה יכול לומר, וואו, זה בדיוק האדם, זה בדיוק האיש, אלו בדיוק העיניים שחיפשתי תמיד, ועכשיו זה יצליח. אהבה זה לא דבר שקורה לנו ברגע, היא לא יכולה לקרות ברגע, גם אם יש הבזקים ודמיונות כאלה, יש רגעים מאוד יפים שזה נדמה לנו, אבל אחרי החתונה זה לא יחזיק מעמד. כשנכנסים לשגרה של החיים, ההתלהבות תפרח ותיעלם. לאהבה, לחתונה יש לפעמים סגולה כזאת, שהיא מחבה את ההתלהבות שלפניה. ההרגל מחבה את הרגש. ולכן הדבר היחיד שמחזיק מעמד לאורך ימים ושנים, זה דבר אחד. עבודה לכל החיים, נאמר את זה במשפט, אהבה לכל החיים היא עבודה לכל החיים. ולכן מה שהתורה רוצה לכוון אותנו להבין, שלא כל כך משנה כמה זמן נמתין מראש. אגב, נשים לב לדבר מעניין. בשנים האחרונות מחכים יותר ויותר זמן לפני החתונה, לפי זה אחוזי הגירושין היו צריכים לפחות. הרי כל כך הרבה התכוננו ובדקנו ושקלנו והתייעצנו והתחבטנו. העובדה היא שאחוזי הגירושין לא פוחתים, ואולי להפך. אולי דווקא ככל שמעריכים את פרק הזמן לפני החתונה, חס ושלום יתקצר פרק הזמן אחרי החתונה. חס ושלום שלא נדע. השיטה של התורה היא אחרת. מה שאנחנו צריכים לפני החתונה זה את ההחלטה החזקה שאנחנו הולכים לבנות ביחד את החיים, לעבוד קשה על האהבה, וכשעובדים עליה היא מגיעה. מאיפה אנחנו רוצים ללמוד את העניין הזה? מנושא שהוא לכאורה אחר, אבל הוא בדיוק אותו דבר. מהמצווה הגדולה והעצומה, ואהבת את השם אלוקיך. אחד השיאים בחיים של יהודי. שיא הקשר, שיא העומק, שיא המפגש בינו לבין הקדוש ברוך הוא, זאת המצווה, ואהבת את השם אלוקיך. מצווה מפתיעה, מצווה שונה, אני אנסה להבין את ההיגיון בה, מנוגדת לגמרי להיגיון שבו אנחנו עובדים. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, תאהבו אותי. פוקד עלינו, תאהבו אותי. תמוע מאוד, כל אחד מבין שזה תמוע. נתחיל. אנחנו פרשת ואתחנן, משה רבינו ממשיך את הצוואה שלו, את הנאום האחרון, את נאום הפרידה שלו מעם ישראל. שבוע שעבר הוא התחיל פרשת דברים, ראש חודש ואת, 5 שבועות לפני הסתלקותו. הוא מתחיל את הפרידה מעם ישראל, ובמשך 5 שבועות, עד וילך משה, עד יום פטירתו, עד האזינו השמיים, עד יום פטירתו, משה מדבר ומדבר ונפרד מעם ישראל. הוא מחדד מצוות שכבר נאמרו, הוא מחדש מצוות שעוד לא נאמרו, ואחד השיאים של החומש הזה, זה אולי הפסוק שיהודי אומר אותו הכי הרבה בחיים שלו, פרשת שמע ישראל. הפסוק הראשון, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מצוות האיחוד, מצוות האמונה, זאת המצווה להאמין שרק כוח אחד פועל בטבע, לא עץ ולא אבן, לא שמיים, לא שמש ולא ירח, יש כוח אחד שפועל בטבע, ואז מגיעה הפצצה. לא מספיק להאמין שהשם אחד, לא מספיק לעשות את מה שהוא מבקש ולציית לו מה שהוא מבקש, ואהבת את השם אלוקיך. הלב של יהודי צריך להיות מלא, התורה מוסיפה, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הלב של יהודי צריך להיות מלא בגעגוע, בערכה, בציפייה, בצימאון למציאותו של הקדוש ברוך הוא, למציאות האלוקית. כמו שאדם אוהב את בן הזוג או את בת הזוג שלו, אוהב את הילדים, הוא חושב עליהם, הוא מייחל להיפגש איתם, הוא מתגעגע אליהם, הם חסרים לו בנשמה, הוא חולה עליהם, כמו שאומרים היום. אומר הרמב״ם, זאת בדיוק מצוות השם. אני לא מגזים ולא מדבר בסלנג, אלו המילים של הרמב״ם. להיות חולה על אלוקים. להיות חולה על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. להרגיש רגש עמוק של געגוע, של ציפייה, של קרבה, של צמאון, של תשוקה למציאות האלוקית. בואו נקרא את המילים המופלאות של הרמב״ם. אי אפשר לתרגם אותן, אפילו מעית מהם. רק איש אלוקים יכול לומר מילים כאלו. מהי אהבת השם? איך היא נראית אהבת השם? פשוט להיות חולה, להיות בוער בגעגוע, בצמאון למציאות האלוקית. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' הלכה ב', וכיצד היא האהבה הראויה? מהי אהבת השם? שיואב את השם אהבה גדולה, יתרה, עזה מאוד, עד שתהן נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמיד, כאילו חולה חולי האהבה. שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה. כשאדם נמצא בפרק של אהבה בחייו, זה תופס את כל המוח שלו, זה תופס את המחשבה, זה תופס את הדמיון, זה השירים שהוא שומע, זה הספרים שהוא קורא, זה הסוכר שהוא קונה במקולת. הכל מוקף בשמחה, באושר הזה, שהוא מצא את אשר אהבה נפשו. והוא שוגה בתמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בתמיד, כמו שציוונו, בכל לבבך ובכל נפשך. והוא ששלמה המלך אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני. בכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה, מישהו אמר פעם, שלא סתם אומרים, חולה אהבה או חולת אהבה. כי בשביל לאהוב צריך להיות קצת חולה. צריך להיות קצת לצאת מהמציאות, להסתכל על המציאות אחרת ולחוות באמת את המסירות כל כולך. אומר הרמב״ם, זאת מצוות אהבת השם. אנחנו מסתפקים בלבוא לשיעור תורה פעם בשבוע, בלהתפלל שלוש פעמים ביום. אומר הרמב״ם, עוד לא התחלת לעבוד את השם. לאהוב את השם זה לחלום עליו, זה להתגעגע אליו, זה לרצות בו. וכמובן כאן נשאלות שתי שאלות עצומות. כל אחת יותר חזקה, יותר מתבקשת מהשנייה. נקרא את שניהם מגדולי המפרשים. השאלה הראשונה ששואל רבי אליהו מזרחי, איך זה בכלל אפשרי? לאהוב את השם, להתגעגע אליו, לרצות בו, לחשוק בו, להיות צמא אליו. איפה פגשנו אותו? איך אפשר לאהוב דבר שלא ראינו ולא שמענו? בשביל לאהוב שוארמה, להבדיל, צריך לטעום אותה. מי שלא טעם שוארמה, לא אוהב אותה. בשביל לאהוב פיצה, צריך לטעום אותה. בשביל לאהוב אדם, צריך לראות את התמונה שלו. אדם שלא ראית ולא שמעת עליו, לא תאהב אותו. אז איך אנחנו יכולים לאהוב? נקרא במילותיו של רבי אליהו מזרחי, הרי הם, מחשובי המפרשים על רש"י. האח תיפול האהבה בדבר שלא ראה ולא השיג מעולם. יאמרו לי עכשיו, לך תאהב את נשיא ארגנטינה. אינני יודע אפילו מה השם שלו. אז איך אני יכול ללכת לאהוב אותו? איך אני יכול ללכת להתגעגע אליו, לחשוק בו, לרצות בו? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מה זה משחק מילים? הקדוש ברוך הוא אין סוף. הוא גדול מכל גדול, הוא יקר מכל יקר. איך אני יכול ללכת לאהוב אותו? איך אני אעורר בליבי אהבה כלפיו? והשאלה השנייה והעיקרית, שהיא מרכז השיעור שלנו, וסביב זה הכל הסתובב. לא איך אפשר לאהוב את השם, איך אפשר בכלל לתת פקודות בקשר לאהבה? איך אפשר אשר אנוכי מצווך היום, איך אפשר לצוות אותנו לאהוב? איפה הכפתור שמתחילים לאהוב? אני באמת רוצה לאהוב הרבה אנשים, אני לא מצליח. כי האהבה, כמו הרגשות בכלל, היא לא תכונה רצונית. הרגשות הן לא תכונות שתלויות ברצון. אני רוצה לא לפחוד, אני פוחד מהרבה אנשים, אני רוצה לא לפחד מהם, זה עוזר לי משהו. הרצון לא שולט על הפחד. הפחד הוא הרבה יותר עמוק בנפש מאשר הרצון. אני רוצה לא לכעוס. אני יודע שאני עושה טעויות כשאני כועס. זה עוזר לי משהו. בלי עבודה קשה, אני לא אפתור את הבעיה. אני רוצה להיות יותר סבלני. אני רוצה להיות יותר רגוע. זה לא משנה. כל כך הרבה אנשים מתלוננים שהם רוצים לאהוב. רוצים לאהוב את האישה, רוצים לאהוב את הילדים. לא הולך להם. חס ושלום, האהבה נגמרה, האהבה הלכה. וכך להפך. הרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה לאהוב את האדם הזה. לא רוצה לחשוב עליו, לא רוצה לחשוק בו, רוצה לשכוח ממנו, ולא מצליחים. כי הרגשות הן לא תכונות רצוניות. הן תכונות מאוד בסיסיות, מאוד קמאיות, מאוד פרימיטיביות, שבאות מעומק הנפש, בזה כוחן, הן הרבה יותר עמוקות מכל רצון, מכל החלטה שנחליט. אז מה פירוש באים ונותנים לך נבוט על הראש? תאהב. איך אני יכול לאהוב? אני יכול לא לעשן סיגריה. אני לא יכול לא לאהוב סיגריה. לא לחשוק בסיגריה. זה כבר בא מבפנים. זה בא מחיישנים, מנטיות מאוד מאוד עמוקות. אז מה פירוש הקדוש ברוך הוא מצווה אותי, תאהב אותי? אתה יכול לצוות אותי, לעבוד אותו. זה כן, כי על הידיים יש לי שליטה, על הרגליים יש לי שליטה. אבל מאיפה תבוא האהבה? איך אני אעורר אותה? מהי תורת הרגשות של התורה? איך התורה דורשת מאיתנו לאהוב? זאת אומרת שהיא סוברת שיש לנו שליטה על אהבה. מה מונח כאן? בואו נקרא את ההבחנה המדויקת והמדהימה של האור החיים הקדוש. על אצלנו, וו, אהבה אינה מעשה אהבה אינה מעשה שיכריח האדם רצונו לעשות מצוות המלך. אהבה היא לא מעשה פיזי שאני יכול להכריח את עצמי. יש לי כוח ללכת לעבודה, אין לי כוח ללכת לעבודה, אני הולך לעבודה. אבל אני יכול להכריח את עצמי לאהוב את העבודה. זה לא בידיים שלי. אלא הוא דבר שתלוי בלב. אהבה תלויה בלב. וכל שהלב לא ירגיש דבר שיפעיל בו החשק. אם הלב לא ירגיש את אותן נטיות עמוקות שנמשכות לאהבה, שמתעוררות כלפי אהבה, אינו אוהב. אגם שיחריכנו בכל מיני הכרח. מלך לא יכול לצוות את הנתינים לאהוב אותו, יכול לצוות את הנתינים לציית לו, להיכנע בפניו, אבל לא לאהוב אותו. אהבה באה ממקום מאוד מאוד עמוק, זו תכונה מאוד אמיתית שבאה מתוך תוכיותינו, מתוך הנטיות, מתוך המבנה שלנו. אז מה הפירוש הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לאהוב? מה מונח כאן? מי הסיבה הזאת? הרבה מפרשים מסיטים את הדיון. הרבה מפרשים אומרים, זה לא הכוונה ואהבת כפשוטה, תבער בגעגוע, תבער בצמאון, תבער בתשוקה לקדוש ברוך הוא, תחשוב עליו מהיום, מהבוקר עד הערב, כי זה לא בשליטה. או שזה קיים או שזה לא קיים. לכן הרבה מאוד מפרשים מסיטים את הדיון. למשל רש"י אומר, מה זה ואהבת? עשה דבריו מאהבה. סליחה, אני קצת מצונן בתקופה הזו. רש"י אומר, עשה דבריו מאהבה, תעבוד אותו. כאילו אתה אוהב אותו. כמו כלפי אדם אהוב, כשאוהבים מישהו, שום דבר לא קשה מדי. שום מחסום לא יעצור אותנו. כשאנחנו עושים מהיראה, מפחד, אז כל דבר שובר אותנו. אנחנו רק מחכים למחסום הראשון, כדי שנוכל להיפטר ולהגיד לא מסוגל לעשות את זה. כשאתה עושה מאהבה, אתה תקום בבוקר, אתה תתאמץ פי שתיים, תעשה הרבה מעבר לכוחות שלך. שום דבר לא יעצור אותך. ואהבת פירוש, תעשה כאילו אתה אוהב, תעשה כמו כלפי אדם אהוב, לא הציווי על עצם הרגש, על עצם הבערה הלבבית, אלא על משהו אחר, על העשייה של הידיים, שזה כן ביכולות שלך. מי הדוגמה לזה? אברהם אבינו. וישכם אברהם בבוקר. מילא ללכת לעקוד את הבן, זה ברור שהוא חייב, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, אז הוא חייב. אבל לקום מוקדם? בחמש בבוקר, כאילו היום החופה של הילד, כאילו היום הבר מצווה של הילד, כאילו היום הברית שלו, כאילו היום זוכים להוביל אותו לשמחה. וישכם אברהם בבוקר לקום מוקדם, זה רק שאתה אוהב. אברהם הוא המודל לעושה מאהבה, כי אברהם לא רק עשה, הוא השתוקק, הוא התלהב, הוא ראה בזה את צי החיים שלו, הוא ראה בזה את השלמות שלו. הדוגמה השנייה לעושה מאהבה, והיא דוגמה מלאת השראה, רבי עקיבא, סיפור היום ונורא, יום הכיפורים, יום הולדת 120 של האיש הגדול והעצום הזה, וכול הוא אליבא דרבי עקיבא, אבי התורה שבעל פה אומרים חז"ל, ספרה ספרים מכילתא, כל המדרשים, כול הוא אליבא דרבי עקיבא. בגיל 120, ביום ההולדת 120 שלו, ביום הכיפורים, הרומאים גוררים אותו לקיסריה, ושם הם נועצים בו 300 חרבות של ברזל, וסורקים את בשרו, חותכים אותו לחתיכות, מפרקים אותו לחתיכות, הדם שלו נשפך כמים. והתלמידים עומדים מולו ומסתכלים על הרבי שלהם שהולך ודועך וקמל, ורבי עקיבא במקום להישבר, במקום להתמוטט, הוא מניח יד ימין על העיניים ואומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, את פסוק האמונה של יהודי. התלמידים עומדים מולו וצועקים, עד כאן, רבי, עכשיו לצעוק השם אחד? עכשיו כשדוקרים את גופך במסריקות של ברזל, בגלל לימוד תורה, גזרות השמד, הרשעים האלה, אתה מסוגל להגיד שהשם הוא אחד ויחיד בשמיים ובארץ? הרי אין סתירה גדולה יותר לאמונה, מאשר הרגע הזה שבו לוקחים האנשים את רבי עקיבא והורגים ושוחטים אותו. אמר להם רבי עקיבא להפך, כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה, כל ימיי כשהייתי אומר השם אלוקינו השם אחד, וצריך הרי לכוון דעתו, למסור נפשו בהשם אחד, תמיד הייתי אומר, אני באמת מסוגל לזה, אני באמת מסוגל, מוכן למסור את הנפש על קידוש השם, ועכשיו כשהגעתי לזה, להפך, הם לא מזיקים לי, הם לא מבינים שהם מביאים אותי למדרגה הגבוהה ביותר שיהודי יכול להגיע אליה, לקדש את שמו באחד. שעד סוף כל הדורות, היום 1900 שנה אחרי, עוד נעמוד ונצטט את המסירות ואת האהבה של רבי עקיבא לקדוש ברוך הוא. זה נקרא לעשות מאהבה. לא רק לעשות כדי לצאת ידי חובה ולהתפטר בהזדמנות הראשונה שאפשר, אלא לעשות ולהתאמץ ולעשות יותר ולקנות אתרוג יותר יקר ולולב יותר יקר, כאילו אתה מאהבה. אז פירוש אחר שהוא לא הרמב״ם, אם הרמב״ם דיבר על עוררות האהבה, על הרגש הבוער, על ההתלהבות הבוערת, רש"י מביא מדרש ספרי לא נכון. אי אפשר לדרוש מאיתנו דבר כזה, אלא לעשות כאילו אתה אוהב. עוד פירוש יפה שמובא בגמרא במסכת יומא פ"ו, מה זה ואהבת? והאהבת. ואהבת זה לא לאהוב בעצמך, לבעור בתשוקת הלב, כי כמו שאמרנו זה בלתי אפשרי, זה לא בידיים שלך, אלא ואהבת והאהבת. תאהיב את שם שמיים על הבריות. תתנהג בצורה כזאת שאנשים ישאלו, איפה התחנכת? מי היה המורה שלך? איפה הילדים שלך לומדים? גם אני רוצה ילדים כאלו. תתנהג ביושר, תתנהג באחריות, וכמה שחשוב היום להעביר את המסר הזה. הקדוש ברוך הוא זה אתה. אם נרצה או לא נרצה, כמה יהודי דתי רוצה לפעמים שקט לברוח, אתה לא יכול לברוח. ברגע שיש לך כיפה על הראש, אתה המייצג של השכינה עלי אדמות. אתה המודל, אתה שותף במעשה בראשית. אתה המודל למציאות האלוקות. ומילא אם תרצה או לא תרצה, בכל עודף שאתה מקבל, בכל תודה שאתה אומר לנהג אוטובוס, בכל בוקר טוב שאתה אומר לשומר בכניסה למפעל, תזכור, המדינה זה אתה. איך הייתה פעם פרסומת? בחול, המדינה זה אתה. תזכור, כל מה שאנשים ידעו על הקדוש ברוך הוא ועל תורת ישראל זה אתה. ולכן ואהבת והאהבת. תגרום ששם שמיים יתאהב על ידך, בהתנהגות שלך, בבוקר טוב שלך, בעודף שאתה מקבל, לראות שלא קיבלת יותר מדי, שאם קיבלת יותר מדי, להחזיר את הכסף, בכל התנהגות הכי קטנה שלך, אתה מאהיב את שם שמיים על הבריות, או חס ושלום להפך. אומר רש"י, ואהבת, עשה דבריו מאהבה. אינו דומה עושה מאהבה לעושה מהירה, שהעושה אצל רבו מהירה, כשהוא מטריח עליו מניחו והולך לו. אבל העושה מאהבה, שום דבר לא שובר אותו. אומרת הגמרא ביום הפיבב, פירוש אחר מה זה ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, אהבת כמו ואהבת, והאהבת, שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו, אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אוי לבריות שלא למדו תורה. הגמרא מביאה לזה שם שתי דוגמאות מדהימות, וכמה צריך לחדד את זה היום. לצערנו, לפעמים אנחנו שומעים בחדשות על חילול השם, על רבנים שאינם מודעים למעמד שלהם, שאינם מודעים לאחריות שלהם, שאינם מודעים לכך שהבעיה היא לא הם, אלא מה שהם מייצגים ומה אנשים לומדים מהם. אז הגמרא מביאה שתי דוגמאות מדהימות על רב ועל אביי. רב, כשהיה קונה באטליז, לא היה רושם בהקפה. לא היה אומר לו, תרשום, אני אשלם לך בסוף החודש, היה תמיד משלם מזומן. כדי שאנשים שנמצאים בחדר לא יחשבו שהוא מקווה שימחלו לו. ירשמו לו, והרי אף אחד לא יבוא לבקש כסף מרב, אז ימחלו לו. שלא יחשבו שהוא לוקח בחינם, שהוא מנצל את המעמד שלו. אז היה מקפיד לשלם במזומן. לא לרשום, לא צ'קים דחויים, לא שום דבר. תמיד מזומן לשלם. למה? כי הוא ידע את המעמד שלו, הוא ידע מי הוא, מה אנשים חושבים עליו. והבעיה, כשהיה קונה משותפים, היה תמיד משלם לשניהם. שאף אחד לא יחשוב שאף אחד מהשותפים לא יחשוב שהשני נתן לו בחינם, שהשני מפסיד את הכסף. הרעיון הוא ש... מה זה ואהבת את השם אלוקיך ואהבת, תגרום לאנשים לאהוב את הבריות. אבל כמו שאמרנו, זה סטייה מהפשט. עם כל הכבוד, רש"י, הגמרא, מי אנחנו, אבל זאת סטייה מהפשט. הפשט של ואהבת, המילה אהבה בעברית יש לה משמעות פשוטה. אהבה בגימטריה אחד. אהבה היא אותה תכונה של שניים שהופכים להיות אחד. שניים ששוברים את המחיצות, מתגברים על האגו, מתגברים על הפירוד, והופכים להיות מציאות אחת. ולכן, ואהבת את השם אלוקיך, כמו שאמר הרמב״ם, בפשטות, להיות חולה אהבה. להיות תפוס בקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, שלא יהיה לו חיים זולת האהבה לקדוש ברוך הוא. שהדברים לא יישארו מופשטים, מספרים על הבעל שם טוב, שפעם הוא דיבר עם התלמידים שלו על אהבת השם. ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה חולה וחולה אהבה. זה כל המשנה החסידית, תורת הדביקות, שיהודי ידבק בקדוש ברוך הוא, לא רק יציית, אלא ירגיש קרוב, ירגיש חלק מהמהות האלוקית, חלק אלוקה ממעל. אז פעם הבעל שם טוב דיבר על זה עם התלמידים, והם לא הבינו על מה הוא מדבר. לאהוב את השם, אני יכול לאהוב שוארמה, אני יכול לאהוב בקבוק קולה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. איך הגענו לזה? תלמידים לא הבינו, למרות שתלמידים שלא היו גדולי עולם. אז מסופר שהבעל שם טוב הוציא אותם לרחוב, הוציא אותם ליער, והיה שם הרועה צאן, נער פשוט, נער מתוק, נער תמים, שיוצא עם הצאן ליער, ותמיד הרועים, כמו הדייגים, הם אנשים יותר רוחניים, אנשים שנמצאים כל היום בטבע, שום דבר לא מסיח את דעתם. הם לא צריכים את השעון ואת העמולה של החיים, את הלחץ הזה של להרוויח עוד דולר ועוד דולר. יושבים שם בטבע, נהנים, מתרכזים, חושבים מושכלות, מתעלים מעל המציאות, והבעל שם טוב אומר, תסתכלו על הנער הזה. והם יושבים מהצד ומסתכלים, הוא לא שם לב שהם נמצאים. הנער הזה פתאום קם, נעמד במרכז מסביבו כל העיזים וכל הכבשים, והוא מרים את העיניים לשמיים והוא אומר, ריבונו של עולם, כלי הטוב, אני כל כך אוהב אותך. איזה עולם בראת, איזה עולם יצרת. אני משתוקק עליך, אני רוצה להיות קרוב אליך. אבל אתה כל כך גדול ואני כל כך קטן, מה אני יכול לעשות בשבילך? מה אני יכול לעשות למענך? איך אני אבטא את האהבה שלי אליך? ואז הוא אומר, ריבונו של עולם יודע מה? אני יודע לרקוד, אז אני ארקוד לכבודך. והוא עומד ורוקד ומפזז ומחרקר לכבוד ריבונו של עולם. רקד חצי שעה, התעייף, התיישב על האבן. אחרי כמה דקות הוא קם שוב ואומר, לא ריבונו של עולם, זה לא מספיק. אני כל כך אוהב אותך, אני כל כך רוצה להיות קרוב אליך, יש לי כל כך הרבה על מה להודות לך, אבל מה אני אעשה לכבודך? אתה כל כך רחוק, אתה כל כך למעלה ואני כל כך למטה, איך אני אבטא את האהבה שלי אליך? יודע מה ריבונו של עולם, יודע אני לחלל בחליל, אז אני אחלל לכבודך. והוא מוציא את חליל הרועים ומנעים איזה נעימה רגועה ושקטה והלב שלו יוצא לאלוקים, ואחר כך הוא קם פעם שלישית ואומר, אוי ריבונו של עולם, עוד לא נרגעתי, עוד לא הגעתי באמת להרגשה הזאת שאני איתך, אז מה אני אעשה לכבודך? ואז הוא אומר, יש לי מטבע קטן בכיס. ריבונו של עולם, קח את המטבע הזה. וזרק את המטבע כלפי מעלה. וחסידים מספרים שיצא יד מהשמיים לקחת את המטבע. אמר להם הבעל שם טוב, זוהי אהבת השם. זה פשטות הביטוי ואהבת. פשוט להשתוקק בהערכה, בתודה, בהרגשה של הכרת הטוב כלפי כל מה שקיבלנו. ואתה בא ושואל, איך אפשר להגיע לזה? א', לא ראינו ולא שמענו. וב', והוא העיקר, וזה מה שנוגע לענייננו, אני באמת רוצה לאהוב אותו. אבל אני לא מצליח. אני אוהב שוארמה ואוהב כסף ואוהב את הילדים שלי. גם זה לא פשוט היום בימינו. אז מאיפה תבוא, מאיפה הלחצן הזה, שדרכו מקיימים את הציווי לאהוב, את הציווי להתרגש, את הציווי לצאת מהכלים? איפה זה נמצא? אנחנו באמת רוצים לדבר היום, כמו שאמרנו, על תורת הרגשות של התורה. להבין שהתורה סוברת, שאנחנו שולטים באהבה שלנו. יש דרך לייצר אהבה. למה? כי אהבה לא מוצאים. אהבה יוצרים. אהבה היא לא משהו שקורה לנו בפתע פתאום, ביום מן הימים, אלא משהו שעובדים עליו כל החיים, וכשעובדים על משהו כל החיים, מתאחדים איתו. זה הופך להיות חלק מאיתנו, ואהבה פורחת ומשגשגת. באמת, גם בן אדם למקום וגם בן יהודי, בן אדם לחברו. תורה מעניינת, תורה שיכולה להציל חיים ולהאיר כל כך הרבה נשמות עבודות, כל כך הרבה נשמות, לא רק לפני החתונה. בני זוג שמסתובבים נואשים בבית, כשאנחנו מבינים את התפיסה הזאת, שאהבה לא קורית לנו, היא לא גזירת גורל. אהבה נוצרת כתוצאה מעבודה, כתוצאה ממאמץ, כתוצאה משבירה עצמית, מיציאה מהאגו האישי שלי. אפשר להאיר כל כך הרבה פינות ולהתחיל תמיד מחדש. אז באמת, תפיסת האהבה של התורה, תפיסת תורת הרגשות של התורה, רעיון נשגב ויפה. אבל לפני שאני נכנס לעניין, הקדמונת אחת, לגבי ט"ו באב, בכל אופן, אנחנו חייבים ליום הזה את הכבוד. אז אני רוצה רק לומר בקצרה את הסוד של היום הזה. מה פתאום ט"ו באב, ומה פתאום צריכים עוד חג בשביל שידוכים, ואיפה החג הזה היום, למה הוא התבטל? ט"ו באב במילה אחת, זה חג האכפתיות היהודי. חג אהבת ישראל היהודי. החג שבו ישבו חכמים ואמרו, יש צרה בעם ישראל. יש בנות מבוגרות שלא מתחתנות. או כי להן משום מה לא הצליח, או כי האבא בלי כסף ולכן אף אחד לא לוקח אותם. ישבו חכמים וחשבו, איך אנחנו עושים דבר בלתי רגיל, בלתי קונבנציונלי, כדי לתת את ההזדמנות לבנות האלה, לתת להם את ההזדמנות להקים בית. ועשו דבר שהוא בלתי רגיל, ובאמת אחרי החורבן זה התבטל, כי לא היינו ברמה הרוחנית בשביל מעמד כזה, בשביל דרך כזאת להקים בתים. נקרא את הגמרא במובא מספר 2, בשנת תענית כ"ו ב', אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, ומה היו אומרות, בחור, סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך. פעמיים בשנה, בט"ו באב וביום הכיפורים, ביום הקדוש בשנה, היו בנות ירושלים יוצאות לקרמים ורוקדות שם, והבחורים באים ורואים אותם ומשאירים מספרי טלפון ויוצאים שידוכים. איך עושים דבר כזה? ועוד ביום הכיפורים, לחשוב על זה בימינו, ביום הכי קדוש בשנה, בשעה הכי קשה בשנה, אחרי שסיימנו תפילת מוסף עם סדר עבודה והכהנים והעם שהיו עומדים בעזרה וקוראים ומשתחווים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בואכה תפילת נעילה, בואכה השם הוא האלוקים, באמצע היו יוצאים הבחורים לכרמים לראות את הבנות רוקדות. איך אפשר להבין את העניין הזה? מובא בספר קולבו, מגדולי הראשונים, מובא הרבה בבית יוסף ואחרים, הוא אומר רעיון, הוא אומר זה היה צעד בלתי קונבנציונלי, בלתי רגיל, כדי לפתור בעיה בלתי רגילה. הצער הגדול ביותר זה בת מבוגרת שיושבת בבית ולא מתחתנת, זה הכאב הגדול ביותר, וישבו חכמים וחשבו איך אנחנו יכולים לעזור לבנות האלה, ועשו דבר בלתי רגיל שהבנות יצאנה לכרמים ותרקודנה, וככה הבחורים יראו אותם ויבחרו בהן. עכשיו, כדי שבאמת זאת תהיה חגיגה של אחדות ולא חגיגה של תחרות, כי הרי תמיד יש בנות יותר יפות ויותר עשירות ויותר בולטות, אז החגיגה הזאת, במקום לדאוג לבנות, אנחנו רק ניצור תחרות ונשאיר בצד בנות אחרות. אז אמרה פה הגמרא שכל האירוע הזה היה אירוע של אכפתיות. לא רק החכמים שדאגו לבנות האלה, אלא גם הבנות בינם לבין עצמם. כל אחת הייתה שואלת בגדים מחברתה. אף אחת לא הייתה יוצאת עם הבגדים שלה, כי יש כאלה שיש להם בגדים בגדים יותר יפים מאחרות, אז כולן ישימו לב לאלו עם הבגדים הבולטים והיפים. אז כל אחת הייתה משאילה בגד לחברה ושואלת בגד מהחברה האחרת, וכך, ורוקדות במחול. הרבה פעמים הרבי דיבר על העניין של המחול, במחול אין אחת יותר חשובה ואין אחת פחות חשובה. כשרוקדים בשורות, אז יש את השורה הראשונה של המיוחסות ואת השורה האחרונה של הפחות מיוחסות. כשרוקדים במעגל, במעגל כולם שווים, אז כל החגיגה הזאת הייתה חגיגה של השוואת תנאים ושל אכפתיות. ועכשיו אנחנו נקרא את הכל בו, ואין זה תימה, בסימן סמך ב', אין זה תימה, מנהג שנראה כמו פריצות. אבל המנהג בשביל הבנות שאין יד אביהן משגת להסיען, והיו יושבות עד שתלבין ראשן אם לא המנהג הזה. באמת אחרי החורבן, כשירדנו במדרגה, מובן שאירוע כזה, בטח ביום הכיפורים, היה יכול חס ושלום לגרום לירידה, לפריצות גדולה. אז המנהג הזה התבטל. ראיתי באמת במדרש איכה, רק אתמול קראנו את מגילת איכה, במגילת איכה נאמר, דרכי ציון אבלות, בתולותיה נוגות. שהבתולות בירושלים היו נוגות, היו מדוכרות אחרי החורבן. מה זה קשור? מילא הלוחמים, מילא הכהנים, מה קרה לבתולות ירושלים אחרי החורבן? מובא שם בתרגומיך שאחרי החורבן בטל המנהג הזה של לצאת לחולל בקרמים בט"ו באב וביום הכיפורים. אז המון בנות איבדו את הסיכוי הזה, את הסיכוי האחרון, את המפגש המיוחד הזה שהיה יכול לגרום להם לפרוץ את הכבלים של הרווקות, את הכבלים של הקושי להתחתן. על כל פנים, הבנו שט"ו באב חג של אחדות, חג של אכפתיות, של דאגה לחלשות, לאלה שהלך להם יותר קשה, וכל האירוע הזה היה אירוע של אכפתיות. עכשיו אנחנו שואלים למה דווקא בט"ו באב, למה לא בחנוכה, למה לא בפורים, למה צריכים להמציא עוד חגים, אין לנו מספיק חגים יהודיים. אז באמת הגמרא מספרת על שישה אירועים שאירעו ביום הזה, לאורך ההיסטוריה בהפרש של מאות שנים, שישה אירועים שאירעו ביום הזה, ולכאורה אין ביניהם שום קשר, שום דבר לא מחבר ביניהם. ואנחנו רוצים להבין מה הסוד של היום הזה בין כל האירועים שאירעו בו ובין הקשר לחג השידוכים. אז אני אזכיר בקצרה ארבעה אירועים מתוך השש שהגמרא מזכירה ונבין את הלוז. נבין את הסוד העמוק של היום הזה שדווקא בו נקבע חג האכפתיות, חג ההזדמנות השנייה, חג מועד ב', החג של אלו המעוכבות שלא הצליחו בדרכים קלות, בדרכים ישרות. הטעם הראשון הוא לא הראשון בגמרא, הוא דווקא האחרון בגמרא, אבל אני אומר אותו ראשון. בגלל שהוא נאמר על ידי שני חכמים, מהחשובים ביותר, רבא ורב יוסף, זאת אומרת שהוא הטעם העיקרי, הטעם היחיד שנאמר על ידי שניים. רבא ורב יוסף, דאמרי תרוויו, זה גמרא בסוף מסכת תענית. יום שפסקו מנכרות עצים למערכה. היום שהביאו בו את כל קורבן העצים חצי שנה קדימה. ואני אסביר. בבית המקדש היו צריכים המון עצים. אש המזבח בערה 24 שעות, הקריבו עליה קורבנות ביום, קצת בלילה, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, אש גדולה, צריכה הרבה עצים, מאיפה יהיה כל כך הרבה עצים? לבית המקדש לא היה תקציב מעיריית ירושלים, מאיפה יהיה תקציב לכל כך הרבה עצים? היו משפחות שזו הייתה החזקה שלהם, הם היו תורמות כל השנה את העצים בשביל המזבח, למרות שהם היו יכולות לטעון, הרי הקורבנות באו בשביל אדם שחוטה, הוא מביא קורבן שיביא עצים. למה אנחנו צריכים לתת לו טרמפ? הוא חטא, אנחנו צריכים לחפר בשבילו? שהוא יביא את העצים בשביל הקורבן? לא. משפחות נדיבות שבלב רחב, בלב רחום, נתנו עצים בשביל החטאים של אחרים, בשביל לעזור ליהודים אחרים. עכשיו אומרת הגמרא שאת כל העצים הם היו מביאים עד ט"ו באב. עד ט"ו באב היו נותנים עצים חצי שנה קדימה, שלושת רבעי שנה קדימה, עד הפסח הבא. למה? כי מט"ו באב נחלש הכוח של החמה. ט"ו באב, בטח בקביעות כמו השנה, 15 באוגוסט, זה בדיוק אמצע הקיץ. הקיץ מתחיל בתחילת יולי, 15 באוגוסט, זה בדיוק אמצע הקיץ. מאותו יום מתחיל להיחלש חום החמה. הטמפרטורות כבר מתחילות קצת לרדת, כבר אפשר להתחיל לחלום על הסתיו. החסידות כבר מתחילות להתקבץ, אפשר להתחיל לחלום על הסתיו. אז כיוון שהטמפרטורות היו יורדות, העצים ביער היו לחים ומתמלאים תולעים. אי אפשר להביא לבית המקדש עצים מלאים תולעים. אז הקפידו להביא את כל העצים, לכרות את כל העצים עד ט"ו באב. כל זמן שהשמש ברקיע והעצים יבשים ולא מתמלאים תולעים. אז זו הייתה הנדיבות של אותם אנשים שעד ט"ו באב היו מסיימים להביא את כל העצים חצי שנה קדימה. זו הייתה חתיכת הוצאה, הרבה מאוד כסף. אבל הם היו נותנים צ'קים מראש חצי שנה קדימה לכרות מספיק עצים שהמאגרים, המחסנים בבית המקדש יהיו מלאים עד הפסח הבא, שהשמש תחזור ולחמם את היער ואז יחזרו לכרות עצים. אז זה הטעם הראשון שנזכיר, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, רבי אליעזר הגדול אומר, מ-15 באב ואילך תש כוחה של חמה, ולא היו כורתים עצים למערכה לפי שאינם יבשים. טעם יפה. איך זה קשור לשידוכים ולמה דווקא ט"ו באב? טוב, הלאה. עוד טעם שמובא בגמרא, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. יום שביטלו את הגזרה שבנות מתחתנות רק עם בני שבטן. הזכרנו בשיעור על בנות צלופחד לפני כמה שבועות, שכשירשו את הארץ, בהתחלה, רק בנים ירשו. אחר כך הוסיפו, התורה הוסיפה שכשאין בנים גם בנות יורשות. ועדיין הייתה תקנה שכשבנות יורשות את הארץ, שהתחתנו רק עם בני שבטן. רק עם חתנים מתוך השבט שלהם, עם בני דודים ישירים מתוך השבט. למה? כדי לשמור את הנחלות בתוך השבט. מה קורה? אם גבר ואישה שנשואים, הגבר משבט ראובן, האישה משבט שמעון. עכשיו אם האישה תירש נחלה משבט אבא שלה, משבט שמעון, הילדים שלה כבר שייכים לשבט ראובן, לשבט של הבעל. נמצא ששטחים בתוך שבט שמעון יעברו לשבט ראובן. שטחים איים בתוך השטח של שמעון, שהקדוש ברוך הוא נתן לשבט שמעון, יופקעו לטובת ילדים משבט אחר. זה יפרק את כל הסדר, זה יפרק את כל הרצף. כל מה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת, שלכל שבט יהיו שטחים משלו, יבואו ילדים, ירשו מאמא שלהם ששייכת לשבט אחר את השטחים שלה, ויעבירו את זה לשבטים של האבא. אז לכן קבעו, כדי שלא ייווצר הבלגן הזה, טובת הקהילה, טובת השבט קדמה לטובת המשפחה, וקבעו שהבנות לא רצו לקחת מהן את השטח שמגיע להן, אלא קבעו במקום זה שהבנות התחתנו רק עם בני השבט שלהן, וכך השטח ישמר בתוך השבט. גם האבא וגם גם האיש וגם האישה היו מאותו שבט, וככה תיפטר הבעיה הזו. אומרת הגמרא שכל זה היה עד ט"ו באב. כשנכנסו לארץ, החליטו ליצור תקנה של אחדות, שבנות ישראל יוכלו להתחתן עם מי שהן רוצות, עם בחיר ליבן מכל השבטים, ביטלו את התקנה הזאת שבת חייבת להתחתן רק עם בני השבט שלה. עוד אירוע שקרה באותו יום, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. זוכרים את הסיפור המזעזע על פילגש בגבעה, שאותו איש משבט אפרים חוזר ועובר דרך שבט בנימין, והם בלילה יוצאים ומתעללים באישה, מתעללים בפילגש, מייסרים את הגוף שלה עד שהיא נופלת ומתה, והוא בזעזוע ממה שקרה לקח אותה, ניתח אותה ל-12 נתחים ושלח לכל עם ישראל חלקים ממנה שיראו מי זה שבט בנימין, איזה רוע ואיזה אכזריות. עם ישראל המזועזע מחליט להחרים את שבט בנימין ולא להתחתן איתן, להוציא אותן מהקהל. חלפו כמה דורות ואנשים הבינו שאת מי הענשנו, את עצמנו. אם שבט בנימין לא יוכל להתחתן, שבט שלם יגדע, שבט שלם יקרת חלילה מעם ישראל. אבל מצד שני יש חרם. אז באו החכמים ואמרו להם להתחכם, לעשות הערמה. בט"ו באב בנות ירושלים יוצאות לרקוד בשילו, יוצאות לחולל בכרמים, מין חגיגה בלתי קונבנציונלית כזאת, אז גם אתם תעשו מעשה בלתי קונבנציונלי. תבואו לשם, תיקחו מהאנשים, ומין משהו כזה אתם יודעים, מחוץ לכללים, וככה נפרוץ את החרם בדרך לא רשמית, בדרך לא מוכרת, בדרך שלא הכרזנו עליה. והטעם האחרון שנזכיר, יום שביטלו את הגבולות בתוך ארץ ישראל. עוד אירוע שקרה בט"ו באב, ביטלו את הגבולות שהפרידו בין שבט, בין מלכות יהודה למלכות ישראל. לא להאמין, אבל במשך 350 שנה ארץ ישראל הייתה מחולקת. גדר הפרדה הייתה בחלק המזרחי בין ישראל לבין השומרון, ורוב העם היהודי, עשרת השבטים, לא עלו לירושלים. כמה אנחנו מתגעגעים לבית המקדש ותחזן עינינו משומך לציון ברחמים. המציאות היא שרוב השנים של בית המקדש, רוב עם ישראל לא ביקר בו. למה? זה היה שתי מדינות לעם אחד. בין מלכות ישראל למלכות יהודה היה גדר כדי שיהודים לא יעברו לירושלים, ואנשים לא עלו. המלך האחרון, הושע בן אלה, בדיוק בט"ו באב, החליט להסיר את המחסומים, להסיר את הגבולות, ושוב מלכות ישראל התאחדה וכולם היו יכולים לעלות לירושלים. מה מונח כאן? מה הקשר בין כל הטעמים האלה? בין השידוחים ליום הבאת העצים, ליום לביטול הגבולות, ליום שהותרו שבטים לבוא בקהל, ליום שהותר שבט בנימין. מה קורה כאן? זה נראה כמו איזשהו מקבץ של היום לפני, אוסף של אירועים שאין ביניהם שום קשר, גם בהפרש של מאות שנים. והרבי ענה פעם רעיון מבריק, יש רעיון פשוט שקושר בין כל האירועים האלה. אכפתיות, אחדות. מה שהתקלקל בתשעה באב, תוקן בט"ו באב. אם בתשעה באב ישבו החכמים, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, וראו את אותו עשיר זורק את בר מצרה מהאולם, מהחתונה, ולא קם רב אחד למחות, ירושלים הייתה קרועה, מסוכסכת, מפולגת, איש לאחיו זאב, בט"ו באב תיקנו את כל זה. וישבו החכמים וחשבו, איך מגבירים את האחדות? מה מפריד בעם ישראל? ואיך נחבר אותנו חזרה כדי שנזכור, שלי שלך שלך שלי, אנחנו אחים, אין בינינו שום הבדל, אנחנו אחים ממש, אנשים אחים אנחנו. כל התקנות שהזכרנו, כולם מכוונות לאותו מקום. בואו נתחיל עם קורבן העצים. א', עצם זה שאנשים תורמים בשביל חטאים של אחרים. למה אני צריך לשלם? גם קורבנות הציבור שעלו על המזבח. זה קורבנות שבאים בשם כל עם ישראל, תמידים מוספים שכולם ישלמו. לא. באו משפחות ואמרו, זה הכבוד שלנו, זה הזכות שלנו, יש לנו את היכולת לעזור ליהודים אחרים, זה העונג שלנו. אנחנו עושים את זה הכי בשמחה שאפשר. אבל יותר מזה, הם תרמו חצי שנה מראש בשביל החטאים של עם ישראל. יבוא יהודי עוד חצי שנה בשבט, הם יכולים לבוא ולומר, רגע, להיום יש עצים, לחודש הבא יש עצים, לעוד חודשיים יש עצים. כשהוא יבוא עם החטאים שלו בשבט, אז נדאג לו. לא. חצי שנה מראש הם כבר סידרו את בית המקדש, שעד פסח הבא יהיה לכל עם ישראל מספיק קורבנות. זה שיא האכפתיות, זה שיא האלטרואיזם. לדאוג לאנשים בצורה כזאת, שעוד חצי שנה אתה לא צריך לדאוג. עוד חצי שנה כשתבוא עם הקורבנות שלך ותגיד, רגע, מאיפה אני אביא עצים עכשיו חורף? הימחים מלאים, המחסנים מלאים חצי שנה קודם. אז זה הרעיון הראשון. מה הרעיון שיום שבו הפסיקו לכרות עצים למערכה, יום שבו חצי שנה מראש מילאו את המחסנים, בשביל שלכל מי שיבוא, קורבנות יחיד וקורבנות ציבור, יהיו מספיק עצים בשביל עצי המערכה, בשביל הקורבנות שלו. טעם ראשון, כל הטעמים האחרים זה מובן מאליו. אם יתירו לבנות ישראל להתחתן עם מי שהם רוצות, חגיגה של אחדות. לא לתחום בנות רק בתוך השבט שלהם, תתחתנו עם מי שאתם אוהבות, עם מי שאתם רוצות, מכל עם ישראל. לבטל את הגבול בתוך עם ישראל, לבטל את החרם נגד שבט בנימין. כל הטעמים שהזכרנו, כולם הולכים לאותו מקום, מה שהתקלקל בתשעה באב, תוקן בטו באב. אם בתשעה באב צעקנו, המפלגה שלי, המפלגה שלך, ואני לא מדבר איתך, ולא יכלו דברו לשלום, כמו שדיברנו, שנאת חינם בשבוע שעבר, טו באב אומר, אנחנו עם אחד ושום דבר לא יפריד בינינו, שתהיו שבט בנימין, שתהיו החוטאים הגדולים ביותר, אתה אח ואני צריך לדאוג לך. כל הרעיון של היום הזה הוא במילא חג השידוכים, באים חכמים וחושבים איך אפשר לחזק את האחדות, ואומרים יושבות בנות מסכנות בבית מעוכבות שידוך מסיבות שאינן תלויות בהן, אין להן מזל והן לא מצליחות, יושבים חכמים ואומרים איך אנחנו עוזרים להם, איך פותרים את הבעיה הזאת, ועושים את הטקס באמת הבלתי רגיל הזה, שיוצאות בנות וחולות בקרמים כדי לחזק את האחדות ולחזק את האהבה ולחזק את השלום בתוך מחנה ישראל. אז כל היום הזה הוא יום שאומר, מה שקלקלנו בתשעה באב נתקן בט"ו באב. אומר הרבי בליקוטי שיחות כ"ד עמוד 53 ובהמשך השיחה, סיבת החורבן בבית שני הייתה מפני שנאת חינם, וההפך מזה נפעל בט"ו באב לפי כל הטעמים האמורים, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, יום שביטל הושע בן אלה פרדסאות, וכל שכן לפי הטעם שפסקו מלכרות עצים למערכה, שזאת צדקה הכי גדולה, הן עבור קורבנות היחיד והן עבור קורבנות הציבור, ובאופן שיהיו עצים מוכנים מראש עד חודש ניסן לאחרי זה. ועל פי זה מובן שהיום טוב דטו באב מחוק בכך דבנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים, שמבלי היבט על הפערים בין הסוגים בבנות ישראל, יוצאות יחד במחול בשלום ובאחדות. אוקיי. אז הבנו שחשוב לעשות שידוכים, חשוב לעזור אחד לשני לעשות שידוכים, חשוב שיוקמו בתים בישראל, חשוב לעזור אחד לשני להקים בתים בישראל. ואם כך אנחנו שואלים, חוזרים על נקודת ההתחלה, מה הרגע להקים בית? איך יוצרים אהבה? מהי אהבה? ואיך הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ואהבת את השם אלוקיך, כאילו שהדברים תלויים בידינו. מהי תורת הרגשות, תורת השליטה באהבה, תורת הפעלת האהבה של תורת ישראל? אני אתחיל עם סיפור, סיפור מופלא. יש לו עוד המשך שאני לא אספר היום, שהוא עוד יותר מופלא, מי שרוצה יחפש את זה בעצמו. תוכלו לחפש ברשת סיפור על משולם וייס, שליח בפלורידה, סיפור מיוחד במינו שהוא מספר אותו בקולו. משולם ואיליין וייס מפלורידה היו חתן וכלה צעירים לפני החתונה, והם מגיעים לרגע שהוא עשי מבחינתם בכל התקופה היפה הזאת, להיכנס אל הרבי מלובביץ' ביחד כחתן וכלה, ולבקש ברכה לחיים מאושרים. כמה אנחנו נמצאים במתח לפני החתונה, מבקשים כל כך הרבה בקשות לבקש שהחיים יעלו יפה, שהשידוך יעלה יפה. הם זכו לפני החתונה להיכנס ליחידות, וביחד לבקש מהרבי ברכה לחיים מאושרים. משולם, החתן, מחזיק ביד פתק, ויטל שהם כתבו עם כל הבקשות, בדיוק מה שחשוב להם, מה שיקר להם, סדר העדיפויות שהם רוצים אותו בחיים. מגיש אותו לרבי, הרבי מדבר איתו ביידיש, אחר כך עם מילין, עם הקלה באנגלית, ואז קורה דבר מוזר. הדבר האחרון שהיה אמור לקרות בחגיגת הקשר הזו, בחגיגת הקרבה הזאת, הקלה פורצת בבכי. בכי נסער, בכי תמרורים, ואם זה לא מספיק, היא מסמנת לו, לחתן שלה, שהיא רוצה לדבר עם הרבי ביחידות. אפשר להבין מה עבר לו בראש, מה הוא מתאר לעצמו, מה היא מדברת, בטח מלכלכת עליו, אבל כמובן שהוא כיבד אותה ויצא החוצה. 20 דקות היא הייתה בחדר, שזה סין אדיר, גדולי עולם לא היו אצל הרבי 20 דקות, תור ארוך כל הלילה מחכה מכל העולם באו. 20 דקות היא הייתה שם, שוחחה עם הרבי, יצא אחרי 20 דקות, הייתה מאוד נסערת, כולה נרגשת מאוד מכל מה שהיה, הוא לא התריד אותה ולא הציק לה. אחר כך הגיעו הימים שלפני החתונה, הם כבר לא דיברו ביניהם. החופה, החדר ייחוד, הם נכנסים לחדר ייחוד, המילה הראשונה שהוא שואל אותה עוד לפני, מזל טוב. תאמרי לי מה היה שם אצל הרבי. מה בכית ומה הוא אמר לך? אמרתי לרבי, היא אומרת, שאני רוצה לבטל את החתונה. שבוע, 10 ימים לפני החתונה. אני רוצה לבטל את החתונה, אני לא רוצה ללכת לחופה. לא בגללך, אלא בגללי. כי אני טיפוס רגזן, אימפולסיבי, חסר סבלנות, ואני אגיע הביתה ותגלה שהתחתנת עם מכשפה. אתה איש טוב לב, אתה לא מבחין בזה, אבל כשנבוא הביתה ויתחיל המתח, ויתחיל ההרגל, ונרד מהאולימפוס הגבוה של האהבה וניכנס לחיים, אתה תגלה שאתה חיים בן אדם שאי אפשר לחיות איתו, שאין לו סבלנות, שכל דבר מוציא אותו מהכלים. אז אמרתי לרבי שאני רוצה לבטל את החתונה, אני לא בשאלה לחיים משותפים. אז למה באת? להמלל אותי. היא אומרת, הרבי חייך חיוך גדול. ואמר לי, אל תבטלי את החתונה, החתונה היא משמיים. וביחס לבעיה שאת מתלוננת עליה, אמר לה הרבי דברים מדהימים. א', הוא אמר לה, סבלנות היא תכונה נרכשת. סבלנות היא תכונה שנלמדת עם החיים, לומדים סבלנות. לא נולדים סבלניים, לומדים סבלנות. והרבי אמר לה משפט מדהים, שאחר כך הבינו כמה שהוא מדהים. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בילדים רבים, ועם כל ילד תגיע עוד סבלנות. כל ילד יביא איתו מהשמיים עוד קצת סבלנות שתרגיע אותך, ותלמד אותך לקחת את החיים ביותר קלות. והרבי יוסיף ואמר, ומה יהיה עד שיבואו הילדים? אז מה, אז בינתיים חס ושלום יהיה בלגן בבית? אומר לרבי, מה שאני מציע לך בינתיים, זה להתנדב. לקחת עבודה באיזשהו מוסד רפואי, מוסד שפועל עם ילדים. אני יודע, אולי מוסד של ליקויי למידה, סוג כזה של עבודה עם ילדים שנמצאים במצב רפואי מסוים, מצב רפואי מורכב, והעבודה איתם תרגיל אותך לסבלנות. תדבר איתם לאט, תדבר איתם בטון הנכון, לומר כל דבר כמה פעמים, ברוגע, שהם לא ייפגעו, שהם לא ייבהלו, שהם לא ייעלבו, לומר את זה עוד פעם ועוד פעם, לשנן איתם. העבודה עם הילדים האלה, ההתנדבות הזאת, תרגיל אותך לסבלנות, ובעזרת השם, ועם כל ילד, עם הילדים הרבים, תקבלי עוד ועוד סבלנות. הם ממשיכים ומספרים סיפור בלתי נתפס, כאמור, מספרים את זה בקולם, לא איזשהו סיפור שמישהו שמע מפי מישהו. אחרי החתונה התברר שיש לה בעיית עקרות מאוד חמורה. הרופאים יאשו אותה ואמרו, את לא תלדי לעולם. ואותו משולם החזיק אותה ואמר לה, אל תקחי ללב, את תלדי ילדים רבים. ככה הרבי הבטיח לנו, זה לא הייתה עצה, זה הייתה הבטחה. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בילדים רבים, ועם כל ילד תגיע סבלנות. אז אנחנו צריכים ילדים וצריכים סבלנות. ונולדו להם 15 ילדים. עוד לידה ועוד לידה, ואפשר לתאר שעם כל כך הרבה ילדים, כבר יש לה היום הרבה מאוד סבלנות. מה הרבי רוצה ללמד אותנו? והסיפור הזה הוא לא רק עצה ולא רק ברכה ולא רק מופת, הוא מהפכה. הוא מהפכה מחשבתית שמשנה את הגישה שלנו לחיים. אם נשתמש בה חוסר סבלנות כמשל לכל הרגשות, לכל המבנה הרגשי, מה שהרבי אומר לה זה משפט אחד. אהבה לא מוצאים, אהבה יוצרים. אין דרך קצרה לאהבה. התורה לא מאמינה במה שמראים לנו בסרטים, שהם הסתכלו אחד על השני והסתכלו על הרקיע, ופתאום הבזיק להם הברק שזה הוא וזה היא, והלב שלהם מתמלא באהבה. זה טוב לסרט של 90 דקות. כשרוצים למכור סרט של 90 דקות, צריכים ליצור בו איזה רגע של דרמה, רגע של סי, רגע שיסחוט דמעות, אז יוצרים איזה דמיון על מפגש בין שני אנשים שמילא את הלב שלהם באהבה. אבל החיים לא נמשכים 90 דקות, ברוך השם, הם נמשכים 90 שנה. זאת השאיפה שלנו. ולכן באה התורה להוציא לנו את זה מהראש ולומר, אין דרך קצרה לאהבה. או בפשטות נאמר את זה במשפט אחד, אהבה לכל החיים היא עבודה לכל החיים. אהבה זה דבר שיוצרים אותו עוד בוקר ועוד בוקר ועוד בוקר, עוד ויתור ועוד שתיקה ועוד איפוק ועוד התמסרות ועוד מחשבה טובה, כמו שנראה עוד מעט את שני הכלים המרכזיים לאהבה. ואהבת את השם אלוקיך, הדרישה הזאת באה ליצור מהפכה בראש ולומר לנו, אהבה יוצרים לאט, אהבה יוצרים בהדרגה, ואהבת את השם אלוקיך. שאלנו, איך אני אוהב אותו? איפה הכפתור? אתה יודע איפה הכפתור? עבודה קשה. אם תחשוב עליו, אם תעבוד בשבילו, אם תתמסר בשבילו, יום אחד תגלה שאתה אוהב את מה שהתמסרת בשבילו. שאתה אוהב את אותו דבר, את אותו חלק בחיים שנתת בשבילו את החיים. אז באים לזוג ואומרים, אין בינינו אהבה, נגמרה אהבה. מה אתם עושים בשביל שתהיה אהבה? מתי ויתרתם אחד לשני פעם אחרונה? מתי התמסרתם? מתי הפתעתם אחד לשני פעם אחרונה? מתי חזרתם להיות צעירים כמו פעם? כשהיינו צעירים לא הפסקנו להפתיע. אחרי החתונה, מפסיקים לצאת לדייטים, הקשר כבר נהיה מובן מאליו, ולא משקיעים בו. ואהבת את השם אלוקיך פירושו, תצעד כל הזמן במסלול של אהבה, אל תפסיק לצעוד בו. והאמת היא, שכשעושים משהו וחושבים על מישהו, אהבה מתעוררת. נכון, שאלנו, הרי אהבה היא מושג פרימיטיבי, כמו שאור החיים אמר את זה, או שזה קיים או שזה לא קיים, זה לא נכון. האהבה הזאת שקורה לנו, שמתרחשת פתאום, או שהיא קיימת או שהיא לא קיימת. אבל האהבה האמיתית, זאת ששורדת את החיים, היא מתפתחת עם החיים. אולי נאמר את זה במשפט מאוד חד, אפשר ללמוד אהבה, אפשר לבחור אהבה. אהבה לא רק חייבת לבוא ממבט ראשון, היא יכולה ואולי יותר טוב שהיא תבוא ממבט שני. דווקא מתוך מחשבה, דווקא מתוך התבוננות, דווקא מתוך עבודה מאומצת, מתוך זה צומחת ומתפתחת אהבה, והיא עולה ומתפתחת במהלך החיים. איך? בואו נהיה יותר ספציפיים. איך מפעילים את האהבה הזו? איך מתדריכים, איך מחנכים את עצמנו ללמוד את אותה אהבה שמתפתחת עם החיים? אז נדבר על שני כלים. הכלי הראשון, מחשבות טובות. לחשוב בשבח האהוב. לחשוב על המעלות של אותו אדם שאנחנו חיים איתו יחד. והכלי השני, לעשות למענו, להתמסר בשבילו. כשאנחנו עושים בשביל הזולת, אנחנו אוהבים אותו. למה? כי אנחנו אוהבים את מה שהשקענו בשבילו. אנחנו אוהבים את מי שאנחנו נותנים לו. ואני ארחיב בשני הכלים. הכלי הראשון, בדידי אהבה עובדה, אני הוצאתי לפני שנה וחצי ספר בשם 14 כוסות תה בשבוע על זוגיות. היה שם קטע, לא יודע איפה, איך כתבתי אותו אפילו, בעיניי זה לא היה מרכז הספר, לא התבוננתי בו יותר מדי. התברר לי פעם שהוא הציל חיים. התקשר אל היהודי, לא חושב שמו, אני גם לא יודע את השם שלו. אין לי שיחות מזהות בטלפון, אני מקפיד על זה, כי כל מיני אנשים מתקשרים, אנשים ונשים, מה שאני לא יודע יותר מדי על מי שמתקשר אליי. התקשר אליי יהודי, זה היה ב-11 בבוקר, ואומר לי בהי לישנה, רבותיי, אני מבטיח לכם, אני לא מגזים במילה אחת. הוא אומר, הספר שלך שקראתי אתמול בלילה ליד המיטה, הציל לי את החיים, את החיים הזוגיים. הוא אומר לי, קמנו היום בבוקר, אשתי קמה הפוכה, עצבנית, אני הרגשתי שאני שונא אותה, אלו היו המילים שלו, פחות או יותר, כבר חלף די זמן מאז. הרגשתי שאני שונא אותה, שאני לא מסוגל להסתכל עליה, שאני בורח מהבית ולא חוזר יותר. ואז נזכרתי במה שכתבת, לחשוב על המעלות של הזולת. לחשוב על היתרונות שלו. אז יצאתי מהבית והתיישבתי באוטו עם כוס קפה, ונזכרתי מה חשבתי עליה אתמול, ושלשום, וכשהיינו צעירים לפני 10 שנים, מה חשבתי עליה. ובאופן פלאי, ברגע שחשבתי על המעלות שלה, אז החסרונות התגמדו, והבנתי שזה חולף ועובר, ואחרי שהכל נשכח ברוך השם, וחזרנו להיות ידידים. נקרא את זה ברמב״ם. אותו רמב״ם שאמר שלאהוב את השם זה כפשוטו, להיות חולה חולי אהבה, הרמב״ם גם כותב את הרצפט, כותב את המתכון, הוא היה רופא. אז הוא מלמד אותנו איך לעשות את זה. הוא לא זורק אותנו במדבר ואומר לכו תסתדרו, אלא אומר, מהי הדרך לאהוב את השם? שאל רבי אליהו מזרחי, איך אני אוהב משהו שלא ראיתי? אומר הרמב״ם, אתה יודע מה הדרך לאהוב משהו שלא ראית? לך תלמד עליו. לך תחשוב עליו, תחשוב על הפלא שהוא יצר, על העולם המדהים הזה, על גוף האדם, על המערכת של הגלקסיות. על המערכת שמה שקורה למעלה בשמיים, 5,700 שנה, עוד לא הייתה תאונה בין השמש והירח. עוד לא הייתה תקלה, אנחנו יודעים ליקוי חמה, עוד 500 שנה מה יהיה עם השמש. תחשוב על הפלא הזה, תחשוב על היצירה הזאת. כשנחשוב רגע על הניסים שקורים בטבע, תחשוב על התורה שלו, על המצוות שלו, כל שבוע אנחנו מדברים, כמה הוא דאג לנו שהחיים שלנו יהיו הכי טובים והכי עשירים. תחשוב שהוא טוב בשבילך, אתה תאהב אותו. כי אנחנו אוהבים את מי שטוב לנו. אנחנו אוהבים את מי שדואג לנו, את מי שרוצה בקרבתנו. אז הכלי הראשון לאהבה, כמו שאמרנו, לא לאהבה שקורית מאליה, אלא לאהבה האמיתית, לאהבה שצומחת, לאהבה שמתפתחת, שמטפסת בהדרגה, הכלי הראשון זה להקפיד לחשוב במעלתו של בן הזוג, במקרה הזה במעלתו של הקדוש ברוך הוא. נקרא רמב״ם יסודי התורה ב' מובאה מספר 3, האחי הדרך לאהבתו ואירתו. איך אני אוהב משהו שלא ראינו ולא השגנו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמא נפשי לאלוקים לכל חי. אנחנו חושבים שהאהבה היא ספונטנית, היא רפלקסיבית, היא פתאום קורה. לא נכון. אני אביא לזה דוגמה שתוכיח את זה. האהבה היא תוצר של מה שאנחנו חושבים. יש אהבה ספונטנית, אבל לא זאת אהבה המדוברת, זאת לא אהבה שמחזיקה מעמד. האהבה האמיתית זה אהבה שנלמדת, זה אהבה שמתפתחת. אני אביא לזה דוגמה מאוד גדולה. קראתי פעם על איזשהו סופר בניו יורק, אדם מפורסם, שסיפר דבר מדהים. הוא חזר פעם ברכבת מניו יורק לניו ג'רזי, שעת ערב, רכבת יפה, בתוך ניו יורק זה הרכבות האלה, הרכבות התחתיות. אבל הרכבת מניו יורק לניו ג'רזי זאת רכבת יפה, רכבת של אנשים עשירים שחוזרים בערב מוול סטריט, חוזרים מהעבודה, מכל עסקי הנדלן בניו יורק, ורוצים לנוח קצת בלילה, נוסעים לפרברים סביב ניו יורק, רוצים לנוח קצת. אז רכבת יפה, מרווחת, נוסעים שעה, שעה וחצי מחוץ לעיר. שעה של שקט, תמיד שעה של תענוג, כולם יושבים עם העיתון, בימינו עם הטלפון, וקוראים ונהנים ונרגעים קצת. אומר, פתאום פורצת לתוך הרכבת משפחה, אבא עם שלושה ילדים, והם רצים הילדים, והם משתוללים, והם מושכים אחד לשני בסערות, וצועקים, והם מלוכלכים, ואין מי שירגיע אותם, ואבא יושב בצד, מכונס בתוך עצמו, כאילו זה בעיה של אחרים, זה לא נוגע אליו. אותו סופר שהאדם מאוד מנומס, איבד את הסבלנות. שבע בערב, שעה אחת ביום שאפשר לנוח, מה אתם מתרוצצים פה? הוא ניגש לאבא ואומר לו, סליחה, זה הילדים שלך. יש לך אחריות עליהם, תשתיק אותם, תושיב אותם לידך. האבא אומר לו, הייתי מאוד רוצה לעשות את זה, אבל אני לא יודע מה לומר להם. כי אנחנו חוזרים עכשיו, לא עלינו ולא על אף אחד, מהלוויה של אמא שלהם. ואני לא יודע איך מרגיעים ילדים שחוזרים מהלוויה של אמא שלהם. ברגע אחד אותו סופר התבייש בעצמו. נחמרו הרחמיו על הילדים האלה, הוציא מהכיס $50, נתן לכל ילד ואמר לו, לכו תקנו לכם שוקולד בחוץ. מה קרה? איך ברגע אחד אתה מתהפך מכעס קיצוני, מזעם, מחרון אף היום ונורא, לרחמים, לבכי, לדמעות, לבושה בעצמך, על הגישה שנקטת בה. רק המחשבה השתנתה. סך הכל תהליך קטן, התפיסת המציאות שלי השתנתה. אומר לך הרמב"ם, הכלי הראשון לאהבה זה לייחד מחשבות על המעלות של בן הזוג באופן קבוע. דווקא כשאנחנו כועסים, דווקא כשאנחנו זוהמים, כשאנחנו רואים חס ושלום בבן ובת הזוג, את כל הרע שבעולם חס ושלום, דווקא זה הרגע לעצור. כשאנחנו כועסים, זווית הראייה שלנו מצטמצמת, הכל מתחיל ונגמר ברגע הזה. ודווקא ברגע הזה, ברוך השם, המוח נמצא מעל הלב, לא באותו גובה כמו אצל הבהמה. הם אותו גובה עם הלב, אלא מעל הלב, מוח שליט על הלב, שנעצור, נרחיב את הפרספקטיבה ונאמר, האדם שעומד מולי הוא לא כזה נורא. אתמול הוא היה הכי מדהים בעולם, הוא לא כל כך השתנה ב-12 שעות שחלפו, זה הכלי הראשון. מחשבות טובות, מחשבות במעלת האהוב, הקדוש ברוך הוא, בן הזוג, הילדים וכולי, זה הכלי הראשון. הכלי השני והחשוב ביותר, ונאמר פה משפט, רציתי להביא את זה דווקא בן אדם לחברו, למרות שיש בלי סוף כזה בן אדם למקום, שהדברים יהיו חרוטים על לוח ליבנו. מסכת דרך ארץ זו תפי ב', אם חפץ אתה להידבק באהבת חברך, הווה נושא ונותן בטובתו. מדהים, מסכת דרך ארץ, אומרת לנו הגמרא, אומרת במשניות הקצרות האלה, אומרים לנו חז"ל דבר מדהים, אתה רוצה להתחיל לאהוב בן אדם, אבל אתה לא אוהב אותו, אתה יודע מה תעשה? לך תדאג לו, לך תעשה משהו בשבילו. כשאנחנו מתמסרים למישהו, אנחנו מתחילים לאהוב אותו, כי אדם אוהב את מעשי ידיו. אדם חפץ בעצמו. אז כשאנחנו מתמסרים לזולת, אנחנו רואים בו את עצמנו ומתחילים לאהוב אותו. וזה הפוך מהמחשבה, זה מהפכה. בדרך כלל אנשים אומרים, אם הוא ייתן לי, אני אחזיר לו. אם הוא יאהב אותי, אני אוהב אותו בחזרה. והאמת היא הפוכה. כשאתה מקבל מבן אדם, אתה לא אוהב אותו, כי אתה לא רוצה לקבל. כשאתה מתמסר לבן אדם, אתה מתחיל לאהוב אותו. מה ההוכחה לזה? יש רעיון ידוע שכתוב בספרי מוסר. מי אוהב את מי יותר? הורים אוהבים יותר ילדים? או ילדים אוהבים יותר את ההורים? ברור התשובה, נכון? הורים אוהבים יותר את הילדים, אבל למה? הילדים הרי קיבלו את כל מה שיש להם מההורים. אתם לא צריכים לאהוב אותם פי שניים. והתשובה היא הפוכה. אני אוהב את מי שאני נותן לו, פחות עם מי שאני אוהב את מי שאני, את מי שאני מקבל. כמובן שאני צריך גם לקבל כדי לא להרגיש פרייר, לא להרגיש חלול, לא להרגיש נוסע ברברס, נוסע על ריק. אבל באמת מה שמחבר אותי לאדם, מה שפורץ את גבולות האגו, מה שהופך אותנו לאחד, אהבה בגימטריה אחד, מה שהופך אותנו לאחד, זה הרגע הזה שבו אני חושב עליו. כל אחד יבדוק את זה. אבא, עסוק בעבודה, עייף, אין לו כוח לשום דבר. מחליט שהוא עוזב את העבודה, עכשיו חופש, יום שלם הוא מחפש מתנות לילדים. חצי יום הוא מחפש מה שמולי כואב, חצי יום הוא מחפש מה חני אוהבת, חצי יום הוא מחפש מה ממדי אוהב. בסוף אותו יום הוא יאהב אותם הרבה יותר מאשר היום שלפניו. העובדה שהוא חשב עליהם, העובדה שהוא התעמק בהם, העובדה שהוא התבונן בהם, העובדה שהוא דאג להם, שהוא עשה להם טוב על הלב, היא פותחת את המחסומים אצלו בנפש ומחברת אותם. אז זה הכלי השני. הכלי הראשון לאהבה זה לחשוב על המעלות של בן הזוג. הכלי השני של אהבה זה להתמסר. אם אנחנו נהיה שם בשבילם, הם יהיו שם בשבילנו. דווקא כשזה קשה, דווקא כשאנחנו כועסים, המענה לכעס צריך להיות לשבור את המחיצות ולעשות למען הזולת משהו שהוא בלתי רגיל. להפתיע אותו, לחשוב עליו. שני הכלים האלה, כשעושים אותם עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, בונים וגורמים לאהבה לצמוח ולהתפתח ולטפס כל החיים. אני רק אומר משפט חריף שאומר שכשהולכים על סוג האהבה הראשון, האהבה שקורית לנו, האהבה שפתאום מתרחשת, החתונה היא המורד. האהבה הזאת של ההבזקים, של הפרפרים בבטן, בחתונה היא בשיא, ואחר כך כשנכנסים הביתה ומתרגלים, מפה היא חס ושלום רק יורדת. כשהולכים על המסלול השני, על האהבה שמתפתחת, האהבה שצומחת מכוח ההשקעה, אז החתונה היא רק הבסיס, ומפה זה רק הולך וצומח כל החיים, בעזרת השם בניין עדי עד לאורך ימים. לפי זה, נחזור לשאלה שבה פתחנו. שאלנו בשאלה הראשונה, איך האבות מתחתנים כל כך מהר? ויביאה האוהל שרה אמו, ותהילו לאישה ויהוויה. הוא רק מביא אותה והוא מתחתן איתה. חודש ימים. למה? אומר השר היר שמה בפסוק הזה, בסוף פרשת חיי שרה, אומר רעיון מופלא, רעיון מיוחד במינו. הוא אומר יהודי, אצל יהודי החתונה היא רק ההתחלה. יהודי לא מחכה לאהבה שתרד מהשמיים. יהודי יודע שהאהבה היא מה שתעשה. ככל שתיתן יותר, ככה תקבל יותר. האהבה היא מושג שמתפתח. לכן לפני החתונה לא צריך כל כך הרבה זמן. זה לא באמת משנה אם נכיר חודש, חצי שנה או חמש שנים. השאלה היא, האם אנחנו בשלים לאהבה? האם אנחנו בשלים לבוא ולעבוד? אם אנחנו יודעים שנצטרך לעבוד על האהבה שלנו, ואנחנו באים מוכנים לזה, להתחתן כל יום מחדש, לחשוב על האהוב אחרי החתונה, כמו שחשבנו עליו לפני החתונה, להשקיע בקשר אחרי כמו שהשקענו בקשר לפני, אז גם חודש מספיק. אם אין לנו את הבשלות הזאת, גם חמש שנים לא יעזרו. כי לפני החתונה זה נראה נוצץ ויפה, ואנחנו משקיעים כדי להגיע לרגע, ואז כשקנינו אחד את השני, ואנחנו הופכים להיות מובנים מאליהם, הרגש נופל ולא משקיעים. אומר השריר שיהודי יודע שהכל תלוי בו, האהבה תלויה במה שהוא יבנה, היא לא ספונטניות, היא לא רפלקס, היא לא משהו שקורה, אלא משהו שיוצרים אותו. אז אם כך, זה לא כל כך משנה כמה זמן נמצאים לפני החתונה. מה שחשוב זה האם יש לנו את המוכנות להשקיע ולעבוד. זה לא אומר שצריכים להתחתן עם כל אחד, וביום שמכירים. הרבי, המשפט שלו היה משיכת הלב. משיכת הלב פירושו שאנחנו צריכים להיפגש עד שאנחנו מרגישים שהלב נמשך אחד לשני. הלב נמשך זה לא זיקוקים ולא ניצוצות ולא הפירוש שאי אפשר לישון בלילה אחד בלי השני. משיכת הלב פירושו שנעים לנו ביחד. יש לנו את הבסיס הזה שעליו אפשר לעבוד, עליו אפשר להתחיל. אם מבחינת הנתונים, מבחינת מה ששמענו, מבחינת מה שהכרנו, יש התאמה, יש בסיס, יש פוטנציאל לעבוד עליו, יש את המשיכה שאומרת אנחנו רוצים להשקיע, הקשר מספיק חשוב לנו כדי שנרצה להשקיע, זה מספיק בשביל לצאת לדרך. כי מה שחשוב זה המוכנות להשקיע, ולא כל כך הפרפרים או גודל התשוקות שיש לנו בראש, כאילו דברים שחולפים ועוברים לפני החתונה, כמו שהתחלנו. לפעמים דווקא אורך הזמן לפני החתונה, חס ושלום, מקצר את הזמן אחריה. זאת המציאות. ככל שמתכוננים יותר, דווקא אחוז הגירושין עולה. זאת אומרת שלא זה המתכון. המתכון הוא להבין שאהבה היא מה שנעשה עם האהבה. הקשר הוא כמה שנים מוכנים לעבוד עליו, להתאמץ, לצאת מהכלים, לצאת מהרגלים אחד בשביל השני. ככל שנפרוץ יותר מחיצות אחד בשביל השני, ככה זה יאריך ויתמיד יותר זמן. אני אסיים בקטע נפלא מהרבי. מסוג הקטעים שהם דבש, שהרבי מדבר בעברית כזאת שאפילו היצר הרע מבין. אפילו הנפש הבאמית מבינה. הסיפור הוא מספרת אותו הגברת חנה שרפשטיין, היא מורה בניו יורק. מספרת שכבחורה היא נפגשה עם הרבה בחורים, ושום דבר לא הלך, זה לא הצליח עם אף אחד. על כל אחד היה לה הסבר למה הוא לא מתאים לה. זה גבוה מדי, זה נמוך מדי, זה עשיר מדי, זה עני מדי. פעם היא הכנסה לרבי ליחידות, הרבי מאוד מאוד קירב אותה. היא בצעירותה עברה תקופת חיים לא קלה, והרבי אחר כך מאוד מאוד דאג לה. והרבי שואל מה נשמע עם שידוך, והיא אומרת, נפגשתי וזה לא הולך. ואז הרבי מדהים אותה. הוא שואל אותה, מה את חושבת על הבחור ההוא? זה בדיוק בחור שהיא פגשה, ומה עם הבחור ההוא? זה עוד בחור שהיא פגשה, ומה עם הבחור ההוא? זה עוד בחור שהיא פגשה. ועל כל אחד היה לה הסבר מנומק, למה הוא לא הבחור שלה. למה הוא לא מתאים לה? הוא מאוד טוב, אבל הוא מתאים לחברה שלה, הוא לא מתאים לה. הרבי חייך, ואמר לה את הקטע המופלא הבא. את יודעת מה הבעיה שלך? שאת קוראת רומנים. את רואה סרטים, את קוראה ספרים, שבהם מדמיינים שיש איזשהו רגע גדול של תשוקה גדולה ואהבה גדולה וניצוצות גדולים, ואת לא מרגישה את הניצוץ הזה, אז את לא מתחילה. אומר הרבי, זה בלוף שמתאים לספרים, מתאים לסיפורת, זה לא קיים בחיים. מה שיש בחיים זה עבודה משותפת שקושרת אותנו. זה עוד ויתור ועוד מאמץ ועוד אכפתיות ועוד השקעה. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו משקיעים בו, את מי שאנחנו נותנים לו, וזה הדבק שמקשר, המאמץ המשותף, העשייה המשותפת, זה הדבק שקושר אנשים ומחבר אותם לבניין הדעד. אומר הרבי מלובביץ' בפגישת יחידות לגברת חנה שרפשטיין, את קוראת יותר מדי ספרות יפה, ולכן מחפשת דבר שאינו קיים. אהבה איננה מה שמתואר בספרים, היא איננה אותו רגש סוחף ומסנבר המתואר ברומנים. אלו חומרים דמיוניים שמתארים מציאות שאינה קיימת. אהבה הינה רגש שהולך ומתפתח במהלך החיים. האהבה שאת חשה ככלה צעירה, אינה אלא התחלה של אהבה אמיתית, שפירושה הוא שותפות, אכפתיות ומתן כבוד הדדי. היא פורחת וגדלה באמצעות הפעולות הקטנות של החיים בצוותא. כאשר חיי שני אנשים מתלכדים לכדי פרשת חיים אחת, מגיע כל אחד מהשניים במשך הזמן להרגשה שהוא חלק מבן זוגו, עד שאינו יכול לתאר את החיים בלעדיו. זוהי אהבה. אני אסיים. סיפור יהודי עממי, אינני יודע מתי היה ואם היה ואיפה היה, אבל לא חשוב, הסיפור הוא נפלא. יהודי מירושלים, הלך לו קשה בעסקים, לא הצליח לו, משנה מקום, משנה מזל, החליט ללכת למקום אחר. איסטנבול הייתה אז עיר המסחר, טורקיה, אבנים טובות, פסמים, החליט ללכת לשם לנסות את המזל שלו. היה שם כמה שנים, הצליח מאוד בעסקים, ואז הוא נזכר באשתו, מסכנה כל כך הרבה שנים מחכה לו. החליט לשלוח לה סכום כסף גדול, סכום כסף יפה, שתהנה מהחיים. בעלה נהיה עשיר, הוא צריך להתחלק איתה. מצא יהודי ירושלמי שכן, נתן לו ביד 100,000 דולר, סכום גדול, ואמר לו, תשמע, יש פה סכום באמת גדול, 100,000 דולר, לאשתי הנאמנה שמחכה לי כל כך הרבה שנים, תן לה כמה שאתה רוצה. מהסכום הענק הזה, תן לה כמה שאתה רוצה. משפט מוזר, אבל זה מה שהיה. אותו יהודי, אותו שליח, היה אדם נאמן, אמר, כמה אני רוצה? אני אקח לעצמי 10%, אתן לה 90%. הוא עולה על האונייה, מתחיל להפליג מאיסטנבול, בדרך, אינני יודע, לסוריה, במזרח התיכון, להתקרב, ומתחילה שערה. ואנשים, המלאכים אומרים לזרוק את כל מה שיש באונייה, להוריד משקל, לשלוט ברוח, לשלוט במפרשים. כולם זורקים הכל, ורק הוא במסירות נפש מחזיק את הכסף, מצמיד אותו מתחת לבגדים. לא לזרוק אותו, לא לזרוק את מטילי הזהב האלו. הכל ממחשבות על אותה אישה מסכנה שמחכה לבעלה כל כך הרבה שנים. שכחה, הרוח חלפה השערה. והוא אומר לעצמו, תראה, קודם רציתי לקחת לעצמי רק 10%, דמי בלדרות. אבל אם לא אני, הכסף היה במים, שליח אחר היה זורק אותו כבר לאדמה, לא היה שומר עליו כל כך. מגיע לי 25% על הסיכון שלקחתי. בסדר. יורד מהאונייה, עוברים במדבר, תופסים אותם שודדי מדבר, מורידים להם את הבגדים, מפשיטים אותם, והוא שוב בגבורת נפש שבלתי תאמן, שומר על הכסף, מחביא אותו, מסתיר אותו, היו תופסים אותו, היו מורידים לו את הראש, ניצל מהם, והוא שוב אומר לעצמו, תראה, אם לא אני, היא לא הייתה רואה אגורה אחת. אז תגיד תודה, אני אקח לעצמי 50% ולא 50%. ועוד יום חולף, ועוד יום, ועצר הרע אומן במלאכתו, ועד שהוא הגיע לירושלים, הוא החליט שהוא נותן, לוקח לעצמו 90% ונותן לה 10%. מגיע אליה הביתה, מקיש בדלת, אומר, אני אהיה איתך הוגן, בעלך היקר נתן לך, נתן עבורך 100,000 דולר, אבל אמר לי, תן לה כמה שאתה רוצה. אני חושב שמה שאני רוצה זה 90%, 90,000 דולר, ולך 10,000 דולר, תגידי תודה על זה. היא אומרת, מה בעלי, טיפש, בעלי סוחר, ממולח, אוהב אותי, אוהב את הילדים, איזה בעלי יעשה דבר כזה? ייתן לאדם זר 90%, מה הולך פה? הלכה לרב, היה רב חכם בירושלים, קורא לו, שומע את כל הסיפור, אומר לו, תשמע, אתה צריך לתת לה 90% ולך 10%. למה? מאיכן דנתוני, איך הגעת לזה? אומר הרב, תקשיב מה אמר לך הבעל. תן לה כמה שאתה רוצה. תן לה את מה שאתה רוצה לעצמך. את מה שאתה מאחל לעצמך, את זה תיתן לה. וזה סוד הזוגיות הטובה, זה סוד החיים הטובים. כל מה שאנחנו מאחלים לעצמנו, לתת לזולת, להפתיע אותו, לדאוג לו, להתמסר אליו, לעשות למענו, כמו שאמר המסכת דרך ארץ זוטה, כשאתה נושא ונותן בטובתך של חברו, אתה פתאום מגלה עד כמה אתה אוהב אותו ועד כמה אכפת לך ממנו. חיים טובים, חיים מאושרים, ורק דאגה אחד לשני, הכל מתוך טוב והכל מתוך אכפתיות.